כן, צהריים טובים לאיחור. כן, אז אנחנו תחילת הסוגיה נתקלים בגזרה שווה כיחה כיחה משדה עפרון. בהמשך יכול להיות שעוד לא אולי עוד לא הגיעו לשם, אבל קשה להפריד את הדברים, מה שכבר מוזכר פה, וזה, אז אנו נעסוק בזה ככה, ניקח את זה משם לפה. בהמשך, בדף ד', גמרא אומרת ככה, ותנא, מה הייתי למאחה? למדת תנא, מה הייתי למאחה? כיוון שלפניכם בגמרא, עוד פעם, אני לא יודע אם כבר הגיעו לשם או לא, לא הספקתי לשאול, אבל הגמרא מביאה עוד לימוד. אין כסף לאדון זה, יש כסף לאדון אחר, ואז הגמרא מביאה, ותנא, מה הייתי למאחה? דתניא, וזה הלימוד שלנו, אין כיחה אלא בכסף, לכן הוא אומר, תתי כסף השדה כך ממני. אומרת הגמרא, ועלו דינו. ואז הגמרא מנסה ללמוד את זה בקל וחומר. אומרת הגמרא, ומה אמה העברייה שאינה נקנית בביאה? נקנית בכסף, זו שנקנית בביאה, כן, אישה שהיא נקנית בביאה, זה אנחנו בעצם יודעים, כן, כתוב, הוא בעלה, אינו דין שתקנה בכסף. ומה תוכיח שנקנית בביאה ואינה נקנית בכסף? אז אתה אומרת שזה לא, זה לא אומר. אפשר, יכול להיות מצב שיהיה מישהו שיקנה בקניין הזה ולא יקנה בקניין הזה. ואת הגמרא, מה לי ומה שכן אין נקנית בשטר. תאמר בזו, כן, באישה שנקנית בשטר. תמוד לומר, כי כך איש. ייקח איש, כן, ויקח, כיחה, כיחה, ואז אומרת הגמרא, למה נקרא? אהתי עלה. אז מה, זה גמרא מאוד תמועה. הרי, מתי אנחנו אומרים, תמוד אומר, כי ייקח? מתי אומרים, הנה, הפסוק אומר את זה, אז סימן ש... מה היה לפניכן? אם מביאים עכשיו פסוק, אז מה היה לפניכן? מהלך שהצלחנו ללמוד בו, או לא הצלחנו ללמוד בו? לא הצלחנו, כלומר... בדרך כלל זה הסדר של הדברים, נשים עוד משהו, לא מצליחים, ואז אומרים, תמוד לומר, יש פסוק, לומר את זה. אז אומרת הגמרא, למה נקרא? אתי עלה, הרי, כן, למי ש... סתם ראיתם, אני רק אומר, מי שככה לא היה ממוקד על הדברים, הרי קל וחומר הצליח. קל וחומר הצליח, ניסינו לדחות אותו, מי ומה, ואז החזרנו את זה, אמרנו, לא, מה לי ומה שלא נקנית בשטר? תכלס, הקו החומר עובד טוב, מה לי ומה, מה לי, מה עברייה, אינה נקנית בביאה, נקנית בכסף, או שנקנית בביאה, אינות אישתי גם בכסף, הכל עובד טוב, עתי עלה. מה רבה שהיא, משום דעיקה למימר, מעיקר עד הדין הפרחה. מאיך הקמת יתלה? מהמה עברייה. מה להמה עברייה, שכן יוצאה בכסף. תאמר בזו, שאינה יוצאה בכסף. תלמוד לומר, כי ייקח איש. אבל עכשיו זה בכלל... מה אתם מרגישים עם התשובה הזאת של רבשי? מה רבשי אומר? מה זאת אומרת, מעיקר עד הדין הפרחה? מה זה אומר? סתם, בפשט. מה זה אומר, מעיקר עד הדין הפרחה? כלומר, הקו החומר הזה, אפשר לפרוח אותו. איך אפשר לפרוח אותו? כאילו, איך היה הקו החומר? מה למדנו? ממי למדנו? מהמה עברייה. איך פורחים את זה? המה עברייה היא יוצאת בכסף. אישה לא נקנית בכסף. הרי איך היה הקו החומר? מה המה עברייה שהיא לא נקנית בביאה? והיא נקנית בכסף, אז אישה שהיא נקנית בביאה, ודאי שתקנה בכסף. אומר רש"י, לא, אני כבר שמה הייתי יכול להגיד לך, הרי מה זה מעיקר עד הדינה? זאת אומרת, על ההתחלה. איך שהתחלת את הקל וחומר, איך שהתחלת אותו, כבר הייתי יכול כבר להוריד אותך ממנו ולהגיד לך, היא יוצאת בכסף והיא לא יוצאת בכסף, ולכן חמה, כל ההשוואה, כל המשקל הזה ששם אותם הוא יורד. טוב, אז אם אלה, אז מה אתם רואים לעצמכם, שאתם רואים כזאת גמרא?
למה
הביאו אותם מעיקר? אז למה? אם מעיקר עד הדין הפרחה אפשר לפרוח, אז למה לא פרחו? הרי מה בעצם הגמרא עשתה? כן? הגמרא הולכת עם הקו החומר עד הסוף, מראה שבעצם הקו החומר הוא טוב, ואז בכל זאת היא מביאה פסוק, ואז היא שואלת, למה הוא צריך פסוק? הרי הקו החומר טוב. אומרים, לא, לא, הקו החומר הוא לא טוב. אז, כן, אז אם הקו החומר לא טוב, אז תגיד על התחלה שהוא לא טוב. איך ששאלו, איך שהביאו מהמה העברייה, היו ישר אומרים, לא, היא יוצאת בכסף, והיא לא יוצאת בכסף. גמרנו, נגמר הסיפור, ממשיכים הלאה. לא, בסדר, שומעים את ה... חשוב פה להתחבר לשאלה, כי אם לא מתחברים לשאלה, אז גם התשובה אחר כך תהיה פחות, פחות חזקה. אז לכן אני קצת ככה מתעכב על זה של להתחבר בשאלה. בסדר? יש מי שככה עוד לא מבין למה אני מתלהב, כאילו למה אני צועק או מה? אז בסדר, זה ברור, מה? בסדר? כולם הזה. פשוט, כן, דברים פשוטים. אני רק ככה להרגיש ככה שאתם מרגישים כמוני את המצוקה. אני חושב שזה גם מבחינה דרך לימוד, אם אני יכול ככה בסוגריים להגיד מילה, גם מבחינה דרך לימוד, זה מאוד משמעותי לשים לב לשאלות האלה. כאילו, כי באמת צריך להיות בגמרא לפעמים מאוד פשוטים, מאוד ישרים, מאוד זה. כאילו, זה משהו פה לא הגיוני. כשיש פרחה, אמורים להגיד אותה, ולא כאילו להטעות אותנו, ללכת עם הקו החומר עד הסוף, ואז להביא פסוק, ואז לשאול, אז למה אתה מביא פסוק? הרי הקו החומר טוב, ואז להגיד, לא, הוא בעצם לא טוב. אז מה, אתה... זה סתם מסורבל, סתם מיותר. תפוך אותו על ההתחלה, וזהו. זו שאלה מאוד מתבקשת, מאוד משמעותית, ואני מתעכב עליה, כי אני חושב שפה, נראה, אני מקווה, לפחות... כן, ננסה להסביר שזה מאוד בדווקא, הגמרא דווקא עשתה את זה כמובן בצורה הזאת. רק להשלמת העניין, לפני שאנחנו נכנסים פה לנסות להבין את העניין, נביא עוד מהלך קצר פה בגמרא בהמשך, מיד אחרי זה באותה סוגיה, כדי לשאול פה עוד שאלה. בסוף הדברים בסוף התחברו, אבל... לא, נראה בינתיים את הדבר הזה. כי הגמרא אומרת, הוא בעלה, מלמד שנקנית בביאה. פשוט, הוא בעלה, פשט. ואת הגמרא, והלא דינו. ומה יבמה שנקנית בכסף וקנית בביאה? זאת שנקנית בכסף, אינו דין שנקנית בביאה? כן, הרי אם יבמה לא נקנית בכסף, נקנית בביאה, אז אישה שנקנית בכסף, ודאי תיקנה בביאה. ואת הגמרא, מה עברייה תוכיח? היא נקנית בכסף ולא נקנית בביאה. מה לאמה עברייה שאין קניינה לשום אישות? תאמר בזו שקניינה לשום אישות. זה לא אותו הדבר. אמה עברייה ואישה זה לא אותו הדבר. אמה עברייה מלכתחילה קונים אותה למה? לעבודה. לא קונים אותה לאישות. נכון שיש אחר כך אפשרות לייעד אותה, ואז יש גם דעה שכסף הקידושין הוא הופך להיות כסף הקנייה, אולי הופך להיות כסף היהודה, אבל זה ודאי לא המטרה פשוט, כן? המה עברייה היא נקנית לשם עבודה, לא לשם אישות. כן? אז הגמרא דוחה, אומרת הגמרא, תמוד לומר, הוא בעלה. אומרת הגמרא, ולמה לי קרא? את יאללה. אמר רבה שהיא משום דעיקה למימר, מעיקר עד עדין הפריחה. מאיך הקמאיתית לה? מיבמה. מה ליבמה? שכן זקוקה ועומדת. תאמר בזו שאין זקוקה ועומדת, תמוד לומר, הוא בעלה. בסדר? עוד פעם, בדיוק אותו מהלך. כאילו, לומדים מהפסוק, אבל אז שואלים, לא צריך את הפסוק, כי הקו החומר לכאורה היה טוב, אז אומרים, לא, היה אפשר לפרוך אותו. פה הריטב"א מאיר הערה, נזכור אותה, בעזרת השם, מקווה שנספיק לחזור אליה בסוף. באמת הגמרא, אומר הריטב"א, וקשה לי, מה לאמה עברייה, שימו לב על הריטב"א, איפה הוא, כן? איפה הריטב"א, על איזה דיבור הוא? מה אמה עברייה שאינה נקנית בביאה? נקנית בכסף. אז על מה הריטב"א? על הקטע הראשון בגמרא או השני? כן? הראשון. איפה? רואים את הזה? מה אמה עברייה שאינה נקנית בביאה? נקנית בכסף. אנחנו מחפשים את קניין כסף ולומדים מהמה עברייה. שהיא לא נקנית בביאה ונקנית בכסף, זאת, כן, אישה שנקנית בביאה, ודאי תיקנה בכסף, שימו לב. אז הריטב"א הולך על המהלך הזה, שואל הריטב"א, וקשה לי, מה לאמה עברייה שכן אין קניינה לשם אישות, ולא שייכה בה ביאה, ולאו משום כולה דביאהו. מה השאלה של הריטב"א? מה? לא, השאלה שלנו הייתה שמעיקר הדדין הפריחה שהגמרא תפרח, אבל הוא שואל שאלה אחרת על עצם הקל וחומר, מהמה עברייה. אנחנו מנסים עוד המה עברייה להגיד, היא לא נקנית בביאה ונקנית בכסף, אישה שנקנית בביאה ודאי תיקנה בכסף. איך היה אפשר לפרוח את זה? אומר הריטב"א, חוץ ממה שרבשי. רבשי אמר, מאיך הקמתי את לה, סליחה, רבשי אמר, מאיך הקמתי את המה עברייה? מה להמה עברייה שכן יוצא בכסף? זה לא אותה קושיה. רבשי אמר, מה להמה עברייה שכן יוצא בכסף? וככה היה אפשר לפרוח את הקל וחומר. הריטב"א לא אומר ככה, הריטב"א אומר, רגע, למה לא פרחו את הקל וחומר? לא משנה מתי, בסדר? מעיקרה. איך היו יכולים לפרוח את הקל וחומר על ההתחלה?
זה לא שווה.
זה לא שווה, למה זה לא שווה? זה לא בכלל לשם אישות. שומעים? כלומר, אז אני מסכם. שאלה אחת הייתה לנו שבכלל למה הגמרא מחכה עד הסוף ולא פורחת מההתחלה, שכן המה עברייה יוצאת בכסף ולכן היא לא דומה. עכשיו הריטב"א ואומר, רגע, בלי קשר לפרחה של הגמרא, איך שהגמרא הביאה את ההשוואה הזאת, ישר הגמרא הייתה צריכה לדחות את זה ולהגיד, מה אתה משווה לי בכלל המה עברייה לאישה? לא מתחיל. למה לא מתחיל? כי המה עברייה לא לשם אישות. זה קניין לעבודה, וזה קניין לאישות. אז אומר ריטב"א, והגמרא עוד מעט תגיד את הסברה הזאת. זאת אומרת, הגמרא הכירה את הסברה הזאת, למה היא מתעלמת לגמרי מהסברה הזאת, כשהיא נמצאת בשלב הראשון, כן, בלימוד הראשון, היא מתעלמת לגמרי מהסברה הזאת. מעניין. ריטב"א עונה, לא ניכנס עכשיו לתשובה שלו, כדי לא להיגרר פה יותר מדי הצידה, אנחנו רוצים לחזור לשאלה המרכזית שלנו. אז כל הדבר הזה בעצם, איפה הוא לוקח אותנו? הוא לוקח אותנו להבין את ההבדל בין לימוד בגזרה שווה לבין לימוד בקל וחומר. למה? כי הרי זה מה שעומד פה, אם רגע ננסה ככה להרים את הראש טיפה מעל המים, זה בעצם מה שעומד פה לדיון. כי הרי כיחה כיחה משדה עפרון זה לימוד בגזרה שווה, והלימוד מהמה עברייה זה לימוד בקל וחומר. פשוט, כן? עכשיו, לפי מה שאנחנו רואים, הגמרא מנסה ללמוד בקל וחומר, ו... בסוף מה היא אומרת? אי אפשר ללמוד בקל וחומר, אני מעדיפה, אני צריכה, אני חייבת ללמוד מגזרה שווה. אז אנחנו רוצים להבין, קודם כל, מה ההבדל בין קל וחומר לגזרה שווה. אם נבין את זה, אז אם אלה יהיה פשוט להבין את המהלך בגמרא ואת כל ה, נקרא לזה, אני במילים שלנו, אני אקרא לזה, את החתירה ללמוד מגזרה שווה. אני אקרא לזה ככה בסלנגים שלנו. יש פה חתירה ללמוד מגזרה שווה ולא מקל וחומר, לכן צריך להבין מה הלימוד הזה אומר, מה הלימוד הזה אומר, ואז אם אלה זה יהיה פשוט. אז כדי להבין את הדבר הזה, אז אנחנו הולכים רגע אחד בכלל לכל הסיפור של י' ג' מידות. אנחנו מכירים כולנו י' ג' מידות רחמים. שם השם, אל, רחום וחנון וכולי וכולי, זה כולנו מכירים. אנחנו גם מכירים י"ג מידות שהתורה נדרשת בהן. כל בוקר, מי שמצליח לבוא כמה דקות קצת לפני, אומר קורבנות, ואז אומר, רבי ישמעאל אומר, 13 מידות, תורה נדרשת בהן. אגב, תסתכלו בסידור, במתוק מדבש, הוא מביא שם שזה... גם 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 בסדר התפילה יש י"ג מידות שהם בעולם העשייה, יש י"ג מידות, יש אחר כך בתחנון, כן, אנחנו נגיד י"ג מידות של רחמים בהמשך התפילה בתחנון, אבל נחזור ככה לעניין שלנו. אז האריז"ל אומר שיש קשר בין י"ג מידות האלה לבין י"ג מידות האלה. זאת אומרת, מידות כשמו כן הוא, מידה זה מידה אלוקית. זה גם מידה, יש גם מידות בעולם שלנו, אבל מידות זה קודם כל מידות אלוקיות. זה בעיה משהו? כבר מומחים? נגמר הבטריה או משהו? בסדר, לא נורא, יש את זה. אז אם כן, אז אומר, אז נתון ראשון, בואו נעשה רגע ככה טיפה הקדמות קצרות, ואז נחזור לסוגיה שלנו. אז אומר האריזה, דבר ראשון, י"ג מידות שנדרשות, קו החומר, גזרה, שווה וכולי, גם הם הנהגות אלוקיות. זה לא איזה משהו מקרי, משהו סתמי כזה, סתם, יש כל מיני אפשרויות, לפעמים יודעים ככה, לפעמים יודעים ככה, מילים זהות, בענייניו, פעמים יודעים זה, דבר היה בכלל, יצא מן הכלל. אומר האריזה, לא, כל מידה כזאת היא בנויה על איזשהו עומק, על איזשהו שורש של הנהגה של הקדוש ברוך הוא את העולם. תוך ההנהגה הזאת זה בסוף מגיע ללימוד הספציפי שמגיע אלינו לגמרא, לחז"ל, והם לומדים בכוונה. כל דבר שהם לומדים, הם לומדים אותו בכוונה מהמידה הזאת, כי זה מתאים, הלימוד שלומדים אותו הוא מתאים למידה. למידה שהיא ההנהגה האלוקית, והיא, כשהיא מתגלה בפועל, היא מתגלה דרך מידה ספציפית, קו החומר, גזרה שווה, בענייניו וכדומה. זה יסוד גדול בלימוד, צריך ככה לאט לאט תפטף עמוק את הדבר הזה ככה לתוכנו, ומן הסתם גם בחלק מהשיעורים היומיים הדברים האלה מוזכרים, כי באמת כל הזמן אנחנו בגמרא, אנחנו כל הזמן נתקלים בלימודים כאלה, וצריך לנסות להשתדל להבין את הלימוד על פי העמידה האלוקית. אז זה היסוד הראשון, כן, זה נמצא פה במקור 4, לא נקרא אותו בפנים. אולי רק את המילה הזאת שהוא אומר, כל מה שיש בתחתונים, דוגמתם בעליונים, ומשם מתפשט בתחתונים. כן? זה, נקרא לזה בתמצית, זה מה שאומר האריזה, זה מתחיל מהעליונים, הנהגה האלוקית, זה יורד לתחתונים, בסוף זה מגיע לעולם שלנו, לעולם הלימוד שלנו. יפה. אז זה נקודה ראשונה. נקודה שנייה, באמת מה ההבדל בין קל וחומר לבין גזרה שווה, במידות האלוקיות. אז פה, ברוך השם, יש לנו קצת עזרה, גם מהרב קוק וגם מהאריזה על עצמו, כדי להבין מה, אז בוא כמה דקות ברשותכם, עושה את זה ככה קצר, שלא, שישאר לנו הזמן, מה זה קו החומר, מה זה גזרה שווה. אז תראו במקור 5, אומר הרב קוק בעולת ראייה, הקל והחומר בערכי התורה הוא כמו הגודל והקוטן במציאות הכללית, המוחשית והערכית. שימו לב, אם לא הגודל, לא נודע לנו הקוטן. ואם לא הקוטן, לא נדע את הגודל. כי הם ערכים שהם נמדדים דווקא זה לעומת זה. וכמו כן הוא הקל והחומר. לולא מידת הקל, לא ידענו הערכה למידת החומר. לולא מידת החומר, לא ידענו הערכת הקל. רק זה לעומת זה הם נשקלים, קל לעומת חומר, חומר לעומת קל. בואו נסביר ככה במילים שלנו. אומר הרב קוק, קל וחומר זה איך שאנחנו אנשים רגילים למדוד דברים. אתם יודעים שאדם, קל וחומר, אדם, נכון, קל וחומר, מה אומרים הקל וחומר? שאדם דן מעצמו. קל וחומר זה מידה שאדם דן מעצמו. למה יכול לדון מעצמו? כי המהות של המידה הזאת אומרת, אנחנו, קדוש ברוך הוא סומך עלינו, על הדעת שלנו, על הישרות שבנו, שהיא יודעת להסתכל על הדברים בעולם ולמדוד אותם ולהגיד מי, לשים אותם כאילו על אותו מפלס, ותזכרו את ההגדרה הזאת, לשים אותם על אותו מפלס ולהגיד על אותו מפלס מי מהם חמור יותר, מי מהם קל יותר. לולי שיש לי מישהו קל, אז אני לא יודע שיש מישהו חמור. הרי איך אני יודע מה קל? כי מה אני עושה? אני משווה אותו לאיזה משהו אחר. הרי אם הוא יהיה לבד, אז לא יודע אם הוא קל או חמור, כי הוא לא ביחס לשום דבר. מה הופך אותו לקל או לחמור? זה שהוא ביחס למשהו אחר, זה מודד אותו כקל או חמור. באריזל, לא נקרא אותו עכשיו בפנים, כדי לא להתעכב יותר מדי, אריזל אומר דבר דומה, אבל מכיוון אחר, הוא אומר, זה עניין של דין ורחמים. הרב קוק ככה תמיד מוריד את הדברים ככה יותר למציאות שלנו, אז הוא אומר דבר, איך הוא קרא לזה? קוטן וגודל. כן? קוטן וגודל. הארי אומר דין ורחמים. כן? הרחמים זה הקל, כאילו הרחמים הם קלים, והדינים הם חמורים. כן? להיות נידון זה חמור. כלומר, הדין הוא מביא איזה עמדה של חוזק, של תוקף, של חמור. הקל הוא קל, הוא יותר ככה, יותר הדין, הוא מסתכל על הדברים ברחמים. ועוד פעם, מודדים את הדברים, זה מול זה. אתה לא יכול למדוד רחמים או דין, אם אין בצד השני משהו אחר שהוא דין או רחמים, והוא מנוגד אליו. זאת אומרת, אם נגדיר לעצמנו בהגדרה פשוטה, קל וחומר, זה לשים שני דברים על אותו מפלס, ולהעריך ביניהם את החומרה והקולה שיש ביניהם. עד כאן, קל וחומר, האם יש צורך לחדד משהו, להסביר אותו יותר טוב.
מה הכוונה לאותו מפלס?
כן, מצוין. אותו מפלס, הכוונה היא ש... הדברים שאני מודד הם שייכים לאותו תחום, הם שייכים לאותה מסגרת, כן. זאת אומרת, אני לא אעשה קל וחמור מדברים שהם בכלל לא קשורים, כן. זאת אומרת, אני אגיד לך, אני אתכם איזה דוגמה עכשיו, בוא נהיה קיצוני קצת. אני אעשה קל וחומר על אישה שהיא נקנית בכסף מבהמה שנקנית במשיכה, כאילו, סליחה על ה... זה בסדר, לא לציטוט, אבל זה רק בשביל ה... אז נכון, איך אתה תרגיש? לא, איך תרגישו אם יהיה קרב החומר כזה בגמרא? יגידו, מה אישה שנקנית בזה, ומה בהמה שנקנית במשיכה, ונקנית גם בכסף, אז אישה שנקנית בזה, גם כן נקנית בכסף. מה נגיב על דבר כזה? מה? מה? יגידו, זה... לא מתחיל, כי למה לא מתחיל? למה לא מתחיל? כי הם לא על אותו, אתה יודע, הם לא על אותו, זה בכלל לא אותו נושא, זה בכלל לא אותו עניין. כל אחד, אמרתי, זה שכל ישר, אדם דן קל וחומר מעצמו. וסומכים על הסברה והשכל הישר שלנו, ואתה אף פעם לא תראה בגמרא שעושים, ואם תראה, אז תנסה לחשוב למה עושים, אבל בדרך כלל אתה לא תראה. כי באמת עושים את הדברים מדברים שהם על אותו... בסדר? בסדר? עוד משהו ככה לחדד יותר טוב, להבין, דברים פשוטים, כאילו לא, אין בעיה. יפה. אז זה, הבנו מה זה קל וחומר. עכשיו נבין מה זה גזירה שווה, ואז נחזור לעניין שלנו. מה הסיפור בגזירה שווה? אומר הרב קוק, בואו נקרא ישר את הרב קוק, מקור 6, אורות הקודש, החיים בחיים העליונים, ברום עולמים, ספוגי קודש קודשים, מקים הם גלי אורי אורים, וכשאור ההשוויה פוגש את האור השני המתייחס אליו, הרי הכוח הפנימי של אור דבר השם, מבטא את הדיבור בצורה שווה במילולה, עכשיו שימו לב בבקשה למשפט הבא, מרקר, מה שאתם רוצים, אף על פי שמצד ההתלבשות החיצונה, העניינים נראים כרחוקים זה מזה, אבל עוצרי החיים הפנימיים שלהם, יש להם מהלך אחד, שמתחת למה שנראה ומוחש, נפגשת שם השוואה נפלאה. ומשקל השיווי הזה, וערך הפגישה הזאת, נמסרו לחכמי האמת. חכמי האמת בדרך כלל. ואין אדם דן גזרה שווה מעצמו, אלא אם כן קיבלה מרבו. אז אני שואל אתכם עכשיו, גזרה שווה, היא תעשה... מדברים שהם רואים את הדמיון ביניהם, הם על אותו מפלס או לא על אותו מפלס? לא על אותו מפלס. תשימו לב, זה בדיוק הפוך מקל וחומר. הרי בינינו ובין עצמנו, נראה לי דיברנו על זה פעם קודמת, דיברנו על קניין, אז אמרנו, ספרנו על החבר הזה שישב לידי במילואים, כן, שראה אישה נקנית, אמרתי, תאר לך שהוא היה ממשיך עוד לתחילת הגמרא, והיה רואה מאיפה קונים קניין אישה, משדה. מה זה, זה, אז אצלכם אישה, זה כמו שדה, כמו קרקע, בכלל קונים אותה, על הפנים מעמד האישה והיהדות, כאילו, מה זה שקונים? הרי לפני רגע, נכון, אמרתי לכם קו החומר, אם נעשה אותו, נלמד מבהמה, נלמד ממטלטלים, אמרתם לי, זה לא כוחות, כאילו, זה לא אותו מפלס, לא עושים קו החומר כזה. אומר הרב קוק, גזירה שווה בדיוק הפוך. גזירה שווה היא, לא יודע אם תמיד, אבל הוא אומר שתמיד, אני לא יודע, הוא אומר, תמיד זה דווקא יהיה מדברים שאתה, תגיד רגע, מה הקשר? כאילו, המילה הזאת, צורך העניין, במקרה הייתה שם? לא במקרה. הייתה גם שם, באים לוקחים את שתי המילים, אומרים, לא, יש ביניהם השוואה. אבל מה, זה לא קשור. זה קניין שדה, זה קניין אישה, זה משהו אחר לגמרי. אומר הרב קוק, זה בדיוק העניין. גזירה שווה, אדם לא דן מעצמו. אם אתה תסתכל על זה מעצמך, אתה לא תגיד שהם שווים. קיבלה מרבו, חכמי האמת. מה הם רואים חכמי האמת? הם אומרים לך, אתה רואה את שני הדברים האלה? נכון, הם נראים לך לא קשורים? הם קשורים מאוד. איך אני אומר, איך התורה מספרת לנו שהם קשורים? כי היא כותבת את אותה מילה בשניהם. בסדר? כלומר, בדיוק הפוך מבחינה מסוימת, זה בדיוק הפוך מקל וחומר. בקל וחומר, אנחנו דנים לפי מראה עינינו, לפי איך שזה נראה לאדם. אדם יודע לדון מה קל, מה חמור, מה דין, מה רחמים, דברים שהם קשורים לאותו נושא, הוא יודע להעריך ביניהם את המשקל. ועל פי זה, מעצמו, אדם דן מעצמו, והוצא קל וחומר. אם הדין הזה ככה וזה קל, אז קל וחומר שיהיה בו את הדין הזה, ומצוין. גזרה שווה, בדיוק הפוך. זה דברים שאם היית מסתכל עליהם, אתה כאילו בעיניים שלך, האנושיות, לא היית משווה ביניהם, בחיים לא היית משווה ביניהם. היית אומר, אין מצב שאני אקח משם ולא קשור. באים חזל, חכמי האמת, אומרים לנו, לא. תסתכל עכשיו יותר עמוק, הם כן קשורים. הם לא רוצה עכשיו להיכנס פה יותר לדברים ככה רוחניים בספירות, אבל בכל זאת ככה אני לא יכול לתפק, אז אני אגיד משהו. גזירה שווה קשורה למידת התפארת. מידת התפארת היא מחברת בין הדין לבין הרחמים. זאת אומרת, נכון, האריז"ל אמר בקל וחומר, אז הקל זה החסד, והחמור זה הדין, זה הגבורה, ואז מגיע קל וחומר, ואז מגיע, סליחה, מגיע גזירה שווה, שזה המידה השנייה, והיא בעצם אומרת, הקל והחומר שאתה לא רואה ביניהם, כאילו הדברים שנראים לך שונים, במידת התפארת הם פתאום מתחברים, הם פתאום נהיים שייכים שניהם לאותה מידה. זה בדיוק ההבדל. בקל וחומר אתה עכשיו אין תפארת, אתה לא רואה את השיווי, ולכן אתה לא יכול להשוות ביניהם אם הם לא באמת שווים. אם הם לא באמת נמצאים על אותו, כמו שאמרנו, על אותו לבל, אתה לא יכול להשוות ביניהם. באה תפארת ואומרת לך, אני אראה לך בדברים מסוימים שאתה לא תחשוב שהם יכולים להיות ביחד, אני אראה לך שהם יכולים להיות ביחד. כי זה עניינה של מידת התפארת. בסדר, אבל בואו, חבר'ה, זה סוגריים עכשיו, לא, גם מי שלא הבין את זה יכול להבין את השיעור, מי ש, שככה זה, ש, 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 שיחשוב על זה אחר כך, תחשבו על הדברים.
איך חכמי האמת משיגים את הדבר הזה?
איך חכמי האמת?
משיגים את הדבר הזה.
פה אתה, יש רוח הקודש שנמסרה לחכמים, כלומר, יש להם הסתכלות מאוד עמוקה, רוחנית, שיבואו, משה רבנו קיבל ג' מידות מסיני. לא קיבל אותם טכנית עכשיו, תשמע, הקדוש ברוך הוא אומר, קח רשימה, ואחר כך כשתלמדו, אז תחפשו את הפסוקים השונים, את המידות השונות, ותלמדו את המקרים. קיבל את הדברים. אחר כך, אז הם נכתבו, יש בארי, יש ברמה מפנו, הרב קוק, מסבירים מה זה ג' מידות האלה. אבל בחז"ל, בחז"ל זה כנראה פשוט שזה היה אצלם בדם, כאילו זה היה בפנים. וממילא הם ראו את הדברים, ואיפה שהם אומרים לנו, תשוו בין זה לזה, למרות שמסבירים מבט ראשון זה לא נראה לכם, אתה לוקח את ההשוואה ואתה מבין, יש פה איזו נקודה פנימית שהיא כלפי חוץ שלה, אתה רואה משהו אחר, תכנס פנימה, אתה תראה את, אתה תראה את הדמיון, כי הגזרה שווה היא מראש מסתכלת פנימה. הקל וחומר, מראש הוא לא מסתכל פנימה, לכן אדם דן מעצמו, סליחה, קל וחומר, לא יודע מה אמרתי כבר, קל וחומר, אדם דן מעצמו, כי זה משהו שבאמת הוא לפי המבט של החיים. אבל גזירה שווה היא דווקא במבט של החיים, היא לפעמים לא תראה מובנת, במבט של חז"ל, ואומר, תסתכל על הנקודה הפנימית, תראה שהיא... יפה, אז בואו נחזור לעניין שלנו, שלא הוא מתחיל ככה לרוץ לנו הזמן. ומילא עכשיו בואו נסתכל אצלנו ונראה שהדברים הם פשוטים. באה גמרא ואומרת, תנא מייתי למאחה. מה זה המאחה? גזירה שווה, כיחה כיחה משדה עפרון. בטוח שכבר דיברתם על זה, בטח ב- 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 בשיעור היומי, אני חושב שאולי אפילו קצת הזכרנו את זה בשבוע שעבר, אבל ממש בקטנה, יותר הזכרנו את זה בשיעור פתיחה הראשון לכל סדר נשים ולמסכת קידושין, שזה שאישה וקרקע יש ביניהם הרבה מאוד דמיון פנימי. כלפי חוץ, אמרתי, כלפי חוץ, רגע, אישה ושדה, אתה רוצה ללמוד לי אישה משדה? בוא נעמדת, איזה מין דבר זה? אני מסתכל יותר לעומק, מי זוכר איזה פיתוי בגמרא שממש הגמרא קוראת לאישה שדה? מה? אבל ממש, לא, ממש, ממש משווה, ממש, ממש קוראת לאישה, יפה, חזק וברוך. אישה קרקע עולם, שזוכר סוגיה בסנהדרין, אסתר, חשברוש, אישה קרקע עולם, אני צריך לשאול על הביטוי הזה, קרקע עולם. אבל תכף נחזור לזה, אז הגמרא עושה, שימו לב, הגמרא עושה גזירה שווה משדה לאישה, מכיחה כיחה. ואז נחזור לדבר שאותו אנחנו רוצים להביא, ואז באה הגמרא ואומרת, רגע, אבל אפשר ללמוד את זה מקל וחומר. מקל וחומר ממי? מימה. עכשיו שימו לב לקל וחומר הזה, זה קל וחומר של דינים. זה לא קו החומר של כל מיני סברות, זה קו החומר של דינים. אתה מעמיד אותם אחד מול השני, אמה ואישה, ואתה אומר, רגע, בחשבון הקר שאני עושה, אמה ואישה, היא נקנית באישה, נקנית בביה. אמה נקנית בכסף. ומה אמה עברייה? שאין לה את ביה, אין לה קניין א', יש לה את קניין ב' כסף. אישה שיש לה את ביה, ברור שיהיה לה את כסף. והגמרא ממשיכה את ה... כאילו הגמרא בכוונה. הרי מה שאלנו? שאלנו אם מעיקר הדדין הפירחה אתה ישר יכול להקשות, אז למה לא מיד הקשתה? כי בכוונה הגמרא אומרת לך, בוא נלך עם הקו החומר, בוא נלך איתו כאילו עד הסוף. בוא ננסה למצות אותו עד הסוף, והיא עושה את הסיפור עד הסוף, נכון? היא מנסה, היא אומרת, לא, יבמה תוכיח. כן, יבמה תוכיח, נקנה בביה, נקנה בכסף. מה ליבמה שכן נקנה בשטר? תאמר בזו. כלומר, עושים את זה עד הסוף, ואפילו זה נראה ש... מצליחים או לא מצליחים? מצליחים. כאילו, וואלה, הנה, אפשר לעשות את הקו החומר הולך. ואז באה הגמרא ואומרת, תמוד לומר, כי ייקח. כי ייקח זה הגזרה שווה, כי ייקח. אומרת הגמרא, רגע, אבל העתי עלה, למה אתה צריך פסוק? הרי הצלחת. אומרת הגמרא, בעיקר הדדין הפריחה. אמה עברייה, כמו שהיא נקנית בכסף, היא גם יוצאת בכסף. מה זה אומר שהיא יוצאת בכסף? כלומר, קודם כל, בוא נגיד אפילו בלי, בכוונה אפילו, בלי סברות, כאילו, תכלס, אי אפשר לעשות את הקו החומר. למה? כי היה מיד אפשר לפרוח ולהגיד, רגע, אמה עברייה, נכון, אבל רגע, בוא. אתה עושה השוואה, נכון? אתה שם אותם עכשיו כאילו על אותו, על אותו, על אותו, על אותו משטח, לצורך העניין הם על אותו משטח. עכשיו, תחזיקו עוד שנייה עכשיו ראש, טוב. למה הם על אותו משטח? כי באמת מבחינת הדינים הם נמצאים על אותו, על אותו וזאת אישה וזאת אישה. זה קונים אותה וזה קונים אותה. לה יש קניינים, לה יש קניינים, אפשר להשוות. כלומר, שימו לב. זה לא, אני לא הלכתי עכשיו, לא יודע, במחילה, לקנות בהמה. אני עכשיו מדבר על אישה שנקנית, וגם אישה שנקנית, שמה אותם, שמה אותם על אותו, על אותו, על אותו, על אותו משקל. ולמה אני אומר את זה? כי תשימו לב שהגמרא התעלמה עכשיו מהפרחה שהייתה בהמשך העמוד. מה אמרו בהמשך העמוד שניסו ללמוד שם את קניין ביאה? אז אמרו, אי אפשר ללמוד מאמה. למה? כי אמה אין קניינה מה? קניינה זה לא לשום אישות. שימו לב להבדל שאומר ההליכות עולם, מי שקרא את המקורות עד הסוף, אל תסתכלו עכשיו, אני אגיד לכם את זה בעל פה, אם אחר כך תספיקו, תסתכלו. הליכות עולם אומר, יש שני מיני קל וחומר. יש קל וחומר של דינים, ויש קל וחומר של סברות. קל וחומר של סברות, הוא מראש, כבר מראש הוא נכנס לסיבות לדינים. נגיד את זה ככה. קל וחומר של דינים, הוא מתעלם. הוא מתעלם מהסברות, הוא שם אותם על אותו משקל ואומר, רגע, בוא נראה. יש פה אישה שנקנית, אישה שנקנית. אחד, אחד, שתיים, שתיים, עושים את ההשוואה, בודקים הם על אותו זה. זאת אומרת, בכוונה, אני עכשיו עניתי בזה על השאלה של הריטווה. כן, אתם זוכרים, הריטווה הרי שאל, למה לא פרחו ואמרו שאמה היא בכלל לא לשום אישות? זה בגלל שכל המסע ומתן פה הוא לא בקל וחומר של סברות, הוא בקל וחומר של דינים. הקל וחומר בהמשך העמוד, הוא בקו החומר של סברות. זה לשם אישות, זה לא לשם אישות. פה לא נכנסו לסברות, פה נכנסו, שמו אותם על משקל אחד, זוכרים את הרב קוק ואת האריזל. מתי עושים קו החומר? שנמצא על משקל אחד, נמצא על מפלס אחד, אישה נקנית, אמה נקנית, היא נקנית ככה, היא נקנית ככה, וואלה, עשינו קו החומר, קל חמור, הגענו לתוצאה, אישה נקנית בכסף. אז למה לא עקרו אותו מההתחלה? כי בכוונה, כי הרי שאלנו, מעיקר עד דין הפרחה, אז למה לא פרחו אותו מההתחלה? ישר היו. כי הגמרא בכוונה רוצה להראות לך שהקל וחומר הוא טוב. הוא לכאורה טוב. הוא לכאורה אתה יכול ללמוד ממנו. ואני דווקא לא רוצה ללמוד ממנו. אני דווקא רוצה ללמוד מגזרה שווה. נכון? אני דווקא רוצה ללמוד מגזרה שווה. הגמרא אומרת את זה במילים של הגמרא, היא אומרת, מה לאמה שכן יוצאת בכסף? אישה לא נקנית בכסף. זאת אומרת, שמע, תכלס, יש לי גם פרחה לקל וחומר. אבל אני בכוונה אני הבאתי לך את הקל וחומר עד הסוף, כדי להראות לך שכאילו, למרות שיש קל וחומר, אני לא רוצה ללמוד מקל וחומר, אני רוצה ללמוד בגזרה שווה. נכון שגם הקל וחומר בסוף אני גם יכול לפרוח אותו. אבל אני בכוונה הלכתי, עשיתי את כל המהלך של הקל וחומר, כדי להגיד לך, בעצם משהו כזה, גם אם היה לי קו החומר, לא הייתי עומד בקו החומר, הייתי רוצה ללמוד מגזרה שווה. למה הייתי רוצה ללמוד מגזרה שווה? כי אני רוצה ללמוד, מה? בדיוק, אני רוצה ללמוד אישה משדה. כי אישה משדה בשלב ראשון נראים לי ממש לא אותו הדבר. כמו שאמרנו קודם, זה מה זה? זה ביזיון. להשוות אישה לקרקע, מה זה קרקע? זה דומם, זה כלום. אני לומד לי אישה מזה? רגע, 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 רגע. מה אמרנו גזרה שווה? מה היא חושפת? היא חושפת את דמיון הפנימי. הדמיון הפנימי, עוד פעם לא נקרא בפנים, מי שראה את המקורות ראה את זה, מה שהרב קוק אומר, הזכרנו את זה גם בשיעור הראשון, אישה נקראת חוסן. סדר נשים נקרא חוסן. חוסן, אחסנה. אחסנה, ירושה, נחלה. ירושה זה קרקעות. אישה מעבירה את הקרקעות, היא מעבירה את הרכוש. פעם היה לכל אחד קרקע, כן? היום אנחנו קצת חיים בקומה 18, אבל היה קרקעות, הקרקעות היו עוברות דרך, אדם היה מתחתן, מודיד ילדים, והילדים נשארים על הקרקע. מה שהגמרא בחגיגה אומרת, גזל והריות, נפשו של אדם מחמדתן. מסביר הרב קוק, אורות הקודש, למה את שניהם? למה שני הדברים האלה הם כל כך, היצר עליהם הוא כל כך חזק? אומר הרב קוק, שניהם שייכים לנצח. נשים שייכות לנצח, כי דרך אישה אדם מוליד ילדים, ובעצם דרך זה הוא נשאר בעולם, כן? הוא ממשיך, הוא ממשיך את חייו, גם אם הוא אחרי 120, משפחתו ממשיכה, והוא ממשיך. והגזל, שוב, הגזל העיקרי הוא בקרקעות, הוא בזה, זה איך אדם ממשיך בעולם, דור הולך, דור בא, הארץ, לעולם עומדת, הארץ עומדת, נחלה ממשיכה, בן ממשיך, דיברנו על זה. כלומר, יש משהו מאוד עמוק, ונגיד בכמה מילים, ככה, ליקוטי הלכות, כן? רבי נתן, תלמידו של רבי נחמן, מקור 9, מסביר את הקידושים בכסף. שימו לב, אישה נקנית בכסף וקרקע נקנית בכסף. אז הוא אומר, וגמר כיחה כיחה משדה אפרון. כי איש ואישה שורשה מבחינת חסד ודין, כידוע שהם הוויה אלוקים, שנמשך מבחינת ההשגחה והטבע. כי הוויה הוא האלוקים, היינו הטבע שהוא בחינת אלוקים, בחינת המלכות, בחינת אישה. אין לה כוח וממשלה להניג את העולם, כן? כי זה שם אלוקים. כי הוויה ואלוקים הוא באמת אחדות אחד. אגב, השם יתברך, הוא הבורא הקדמון, הוא המשגיח, הוא המושל, ואין לה טבע ממשלה כלל, מעצמו. כי אם ההשגחה מניג אותה, וכן באמת בידו לשנות הטבע בכל עת, כמו שראינו על ידי המופתים, כמו כן הוא האישה, אני קצת מדלג, שאף פי שיקר את הבית, הוא מנגד את כל הבית, מגדל את הבנים, בשלת, בהופעה, מנגד את הבית, אין לה חיות וממשלה, כי מה שנותן לה בעלה, שממנו ההולדה, הוא נותן לה את השפע, חילה ושתייה, להניק את הבית. רק כל מה שיכולים לטעות כאלו, כאילו יש איזה כוח להטבע, חס ושלום. כל זה נמשך מהשם יתברך בשביל הבחירה, כי הבחירה תלוי בזה, ואישה רעה זה בחינת עבודה זרה וכולי. טוב, לא נקרא את הכל, תראו את זה, זה דברים נפלאים. מה בעצם הוא אומר? תסתכלו על איש ואישה, ותסתכלו על אדם וקרקע, אישה קרקע עולמי. הקרקע זה הטבע. הטבע, הוא לא יכול להנהיג מעצמו. הוא אמרנו, לכאורה הוא דומם, כן? הוא לכאורה... אבל מה באמת קורה בטבע? כאילו, אדם שם זרע בתוך האדמה, הלוואי והיינו זוכים, חקלאים, לא יודע, יש פה מישהו שככה איכשהו, אולי המשפחה שלו משהו, זה מדהים, שם זרע באדמה, מגיע אחרי כמה זמן, פתאום, זה, כלומר, האדמה עובדת, היא עובדת בגדול, זה ידוע, יש שם אנרגיות, פועלים, וקצת עוזרים לה, מדשנים אותה, אבל היא עובדת, והיא מגדלת, והיא מצמחת. כלומר, האדם, מה שהוא קורא לזה, ההשגחה, כן, הוויה אלוקים, הקדוש ברוך הוא, זה הוויה, זה הכוח של, נותן את הכוח להניג, אחר כך המציאות, הטבע כבר פועל כאילו מעצמו, וחס וחלילה שהוא פועל מעצמו, ודאי שהוא כל כולו, זה כל הפעולה של אלוקים, זה מהוויה, כל העבודה של הטבע, זה מהאדם שפועל עליו. אז ככה זה איש ואישה, חסד ודין, שהם, האיש מביא את, כמו שאמרנו, מביא את הזרע, מביא חיטים מהשדה, האישה הופכת אותם לדבר חי, זה לא מתחיל כאילו ממנה, אבל אחר כך המהר"ל קורא לזה צורה וחומר. כן, חומר וצורה, כאילו האיש זה הצורה והאישה זה החומר. לא חלילה להבין את זה בצורה פשוטה, האישה זה חומר. הכוונה היא שהאישה לוקחת את הצורה ויכולה לאבד אותה בתוך החיים, בתוך המציאות שלה, כאילו של החומר שלה הזה, הופכת את זה, הופכת את זה לבלד, הופכת את הכל דבר מתוך דבר, בינה יתרה, ניתנה וכו'. כלומר, יש דמיון עמוק ועצום בין קניין שאדם קונה שדה לבין אדם שקונה אישה. אבל זה לא נראה בצורה החיצונית. אם היית שם אותם ככה על משקל של קו החומר, היית אומר, ומה אישה שיקנה את זה, ושדה שיקנה בזה, הייתם עושים קו החומר כזה? הייתם מעיפים אותנו מכל המדרגות, כמו שאמרתי קודם, על בהמה או על משהו אחר. מה אתה משווה? באמת בקו החומר, מה אתה משווה? כי בקו החומר אתה צריך שבאמת הם יהיו שווים. אתה צריך שבאמת יהיה יסוד להשוואה. באישה ועמה יש יסוד להשוואה. מבחינת דינית, שימו לב, מבחינת קו החומר של דינים, יש מקום להשוואה. כי בסוף פה קונים אישה, ופה קונים אישה, ואם תרצו תוסיפו לפה, שאמרתי את זה קודם ככה במילה אחת, אמה עברייה, אתם יודעים שהקניין שלה יכול להפוך גם להיות ייעוד. כן, אם לבנו יעדנה, כן? משפט הבנות יעשה לה. זאת אומרת, אפשר את אמה עברייה, יש זה בסוגיות בהמשך, דף י' ז', יש סוגיות איך הופכים אמה עברייה לאישה. היא יכולה להפוך להיות אישה. זאת אומרת, יש פה באמת אמיתי, יש פה על מה, יש פה על מה לדבר. ולכן הגמרא עושה את הקו החומר עד הסוף. ובסוף היא אומרת לך, לא, לא מתחיל. לא מתחיל באמת ללמוד אישה מהמה עברייה. אני רוצה ללמוד אישה משדה, בגזרה שווה. כי באמת הדמיון היותר עמוק, בסופו של דבר, המה עברייה זה באמת לא דומה לאישה. זה נראה, מבחינה דינית אתה... דינית, כאילו אני אקרא לזה יבשה, זה לא כל כך מושג, אבל אתם מבינים מה אני מתכוון. מבחינת דינית, כאילו אתה יכול לשים אותם ולעשות את התקטר, וכמעט יצא לך. לולי הפרחה הזאת שהיא יוצאת בכסף והיא לא יוצאת בכסף, אז פרחנו את הקו החומר. אבל לא אמרו שכן, אמה עברייה, אין קניינה לשום אישות. זה אמרו בהמשך, בקו החומר של סברות, אז הזכירו את זה, מה המטרה בכלל שכל... לא נכנסו לזה פה. להפך, כדי להגיד, שמה, יש מצב שאנחנו שמים אותם על אותו מפלס ועושים את החשבון הזה. וזה כמעט אפילו הצליח לנו. ובכל זאת באנו ואמרנו, לא, תמוד לומר כי היא כך, אני רוצה ללמוד דווקא משם ולא מפה. בסוף כמובן יש גם פרחה, כי בסוף הגמרא יש לה, בסוף זה צריך לעבוד לפי, נקרא לזה, גם אם אנחנו עושים פה כאילו נוסחאות טכניות, זה בסוף צריך לעבוד. זאת אומרת, יש פרחה בתוך עולם הדינים של המה העברייה, יש פרחה שכן היא יוצאת בכסף, אישה לא יוצאת בכסף, ולכן אי אפשר לעשות את הקו החומר. אבל למה לא פרחו את זה מיד בהתחלה? כי רצו בכוונה להראות שהקו החומר הזה הוא כמעט נראה טוב. הוא נראה כאילו שאפשר ללמוד אותו, ואנחנו בכל זאת לא לומדים אותו. תמוד לומר, את הגמרא שואלת, למה לקרא? את יאללה, הצלחת, אז למה אתה לא לומד? זהו, פה הנקודה. כשאתם רואים דבר כזה, צריך להידלק איזה נורה, אדומה, ירוקה, כל אחד איזה צבע שהוא יבחר. כאילו, אתה רואה דבר כזה, אומר, רגע, רגע. הגמרא כאילו אומרת, בעצמה היא תמאה, הצלחנו ללמוד, אז למה דוחים את זה? כי אנחנו רוצים ללמוד משם. זה לא באמת מתאים ללמוד מפה. כביכול, גם אם הם על אותו, כביכול על אותו משקל, הם לא באמת על אותו. זה לא באמת הלימוד שמתאים לעשות אותו. הלימוד שבאמת מתאים לעשות אותו באישה, זה משדה. כי אישה ושדה, כלפי חוץ לא נראה לך. באה גזרה שווה, כמו שהסביר הרב קוק, באה גזרה שווה, מידת התפארת, לוקחת את הדברים, חסד ודין. תראו את הרב נחמן. ונחמן אומר, איש ואישה, דין וחסד. מה עושה התפארת? התפארת מחברת את הדין והחסד, הופכת אותם לדבר אחד. בתפארת כבר אין או דין או חסד. בתפארת יש דין וחסד ביחד. זה איש ואישה. בנישואין של איש ואישה, בקידושין של איש ואישה, החסד והדין מתחברים. האיש הוא המשפיע, הוא עושה את החסד, האישה היא המקבלת, היא הדינים. וזה בדיוק מה שקורה בשדה. וזה בדיוק גזירה שווה שמחברת בין דברים ש... כלפי חוץ לא נראים שווים, ואז מראים את הדמיון הפנימי ביניהם, והוא הדבר העמוק, הוא הדבר באמת הנצחי, הוא הדבר שאיתו לומדים, ממנו לומדים. וקו החומר לא מתאים פה ללימוד הזה, גם אם כמעט הצלחת לעשות אותו, בסוף יש לך גם את הפרחה, רגע, היא יוצאת בכסף, ודאי, היא יוצאת בכסף הזה גם מראה לך, לא, הם לא... אין, זה לא, אין כוחות, כאילו, אתה ניסית לעשות את ההשוואות, קל חמור, אם החמור נמצא בקל, לא, אתה לא יכול לעשות. בהסבר היותר עמוק, אתה לא יכול לעשות, כי זה לא מתאים לעשות, כי זה לא נכון ללמוד קניינים באישה, ללמוד אותם מהמה העברייה, זה הגמרא בהמשך, תחשוף את זה כשהיא תגיד, בכלל, המה העברייה היא בכלל לא לשום אישות, אבל הגמרא בהתחלה דווקא לא נכנסת לסברות האלה, אלא רוצה כן להראות שאפשר ללמוד, לכאורה מבחינה טכנית, אפשר ללמוד, ובכל זאת אנחנו נלך דווקא לגזירה שווה ולא נלמד מהקו החומר, שבסופו של דבר גם יש לו איזה פרחה. בסדר? משהו עוד להעיר, לשאול? דקה וחצי? בסדר, בעזרת השם, להקל את הדברים, שנזכה. תהיו.